השבוע הושק החלק הכלכלי של תוכנית טראמפ עבור ישראל והפלסטינים, ללא נוכחות רשמית של ישראל או הפלסטינים בסדנה שהתקיימה בבחריין. ואילו החלק המדיני, הרגיש של התוכנית, שאמור לכלול מתווה כלשהו ליישוב הסכסוך, עדיין לא פורסם, וזה מעורר ספקולציות וניסיונות להיאחז ברסיסי מידע או התבטאויות של בחירי הממשל האמריקני, כדי לפענח מה צפוי בהמשך. לפני ימים אחדים הצהיר שגריר ארצות הברית בישראל, דיוויד פרידמן, כי בנסיבות מסוימות לישראל יש זכות להחזיק חלק, אך לא את כל שטח הגדה המערבית. האם ההתבטאות הזאת היא אור ירוק להחלת החוק הישראלי על שטחי ההתנחלויות? והאם הפלסטינים ימשיכו לדחות את ההצעות שמגיעות מוושינגטון? עמנו לדיון בסוגיות האלה, דן שפירו, חוקר בכיר, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, ומנהל המכון, תת-אלוף במילואים מודי דקל, שלום רב לשניכם.
שלום.
נתחיל מתמונת המצב, כפי שהיא גם משתקפת בצד הפלסטיני. שגריר אשף בקהיר אמר לפני ימים אחדים שבהצגת התוכנית הכלכלית לפני התוכנית המדינית, ממשל טראמפ למעשה רותם את העגלה לפני הסוסים, ולכן אין לתהליך הזה שום סיכוי להצליח. זאת פחות או יותר עמדת ההנהגה הפלסטינית, ולכן היא גם החרימה את הוועידה בבחריין. איך אתם מבינים את המהלך הזה של כינוס סדנה שאמורה לייצר תמריצים כלכליים, עוד בטרם הוצג מהלך מדיני כלשהו, מה האסטרטגיה הגדולה של ממשל טראמפ?
איך שאני מבין, ממשל טראמפ יש לו אסטרטגיה שנשענת על שלוש רגליים. הרגל הראשונה אומרת, אנחנו רוצים לייצר פה במזרח התיכון איזו קואליציה שמחברת את ישראל עם מדינות ערב, אותן מדינות ערב שנמצאות במחנה שלנו, איזה קואליציה שהיא בעצם עומדת מול האיום האיראני, אני לא צריך לפרט בעניין הזה, כולם מבינים אותו, ואולי גם אתגרים אחרים שיש פה בסביבה. כלומר, יש אינטרס לארצות הברית שישראל תתחבר טוב יותר, בעיקר למפרציות ולאותן מדינות שמחוברות לארצות הברית. הרגל השנייה זה רגל שאומרת שאפשר אולי בכלל לעשות איזשהו ניתוק בין הסוגיות הלאומיות לבין המצב הכלכלי. זה ממשל שמאמין שבאמצעות כלכלה אפשר לפתור את מרבית בעיות העולם, ויש איזה רעיון שאומר, בואו נבהיר לציבור הפלסטיני, שההנהגה שלהם, הסרבנית ושלא מתפשרת, בעצם מונעת מהם אפשרות לקידום כלכלי, סגסוג כלכלי, פריחה כלכלית, רק הם צריכים לשתף פעולה ולהגיד כן. דרך אגב, זה חלק מהרעיון של הסדנה הזאת, שהסדנה הזאת היא סוג של פיתוי לפלסטינים בכל זאת, לשתף פעולה אולי לציבור הפלסטיני, להפעיל לחץ על ההנהגה שלו, שההנהגה שלו תנסה בכל זאת לשתף פעולה, ולהגיד להם מה הם מפסידים אם הם לא במשחק. והדבר השלישי, הממשל הזה הבין שהמצב בשטח השתנה ב-10, 20, 30 שנים אחרונות, אי אפשר לחזור למצב הפתיחה, שנקרא לזה טרום אוסלו, ולהיות תקוע שם, כי השתנה המזרח התיכון, משתנה העולם, גם המערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינים, בשטח יש כל מיני עובדות חדשות, אי אפשר להתעלם מההתנחלויות, אי אפשר להתעלם מהעובדה שירושלים היא בירתה של מדינת ישראל, ואני לא אפרט בעניין הזה, שאומר, רגע, נקודת המוצא צריכה להיות נקודה אחרת. דרך אגב, אתמול בנאום הפתיחה שלו, באחד מהרעיונות, קושנר רמז גם שהיוזמה הערבית, הערב פיס אינישטיב, אי אפשר לקבל אותה כפי שהיא, כי גם היא מנותקת, היא מ-2002 והשתנו דברים מאז בסביבה, ובטח בינינו לבין הפלסטינים. ולכן, בגלל שלושת הפרמטרים הללו צריך ללכת בדרך אחרת. אני לא בטוח שמלכתחילה הם התכוונו קודם להציג את התוכנית הכלכלית, ואחרי זה את התוכנית המדינית. ייתכן גם שהתהליכים שקורים במדינת ישראל, בגלל הבעיה של הבחירות, וחוסר הרצון שלהם לאתגר את ראש הממשלה נתניהו לפני בחירות באיזו תוכנית מדינית, שאולי תהיה לטובתה של ישראל, אבל לא בהכרח תענה על כל הרצונות של ישראל, ובטח של הימין בישראל. אז כדי לא להביך את נתניהו לפני בחירות, היה הרבה יותר קל לשים קודם את התוכנית הכלכלית, להעביר לפלסטינים ולעולם הערבי מה אתם יכולים להשיג, וגם יצר משהו חיובי, כי בכל זאת ישראל כן מתחברת יותר למדינות ערב, זה כבר תהליך שמתקיים, אבל הסדנה הזאת זה עוד מדרגה אחת בקשר שבין ישראל למדינות ערב, ובעניין הזה בעצם הסדנה הזאת משיגה את היעד שלה.
דן, תהיה להם בסוף תוכנית כלשהי או שרק כל מיני רעיונות באוויר?
בינתיים אני מסכים עם מודי שהם לא, הם הבינו שאי אפשר להציג תוכנית מדינית תוך כדי בחירות בישראל. ועכשיו שיש בחירות חוזרות, אם זה יקרה, היום יש חדשות
שאין ספק,
אבל אם זה יקרה עד נובמבר לפחות, לא תהיה ממשלת ישראל והם לא יציגו תוכנית. אז הם לא רצו לחכות עד כאן. אז הם המשיכו עם הסדנה, התוכנית הכלכלית, אבל אפילו זה הם לא תיארו כתוכנית. זה כמה רעיונות, זה כינוס כדי להביא ביחד אנשים לדבר, ויש אנשים ש... אבל אין השתתפות רשמית מצד הפלסטינית, וכמעט אין מגזר פרטי. אין השתתפות של בכירים בממשלת ישראל גם. יש כמה אנשי עסקים ישראלים שהגיעו לברכלין לראשונה, וזה טוב, זה, ואני מסכים שזה חלק...
הגיעו לראשונה בגלוי.
אוקיי, בסדר, וזה חלק מההתקדמות האמיתית ביחסים בין ישראל ומדינות ערב. אבל מה שחסר עדיין זה הבהרה, במה הם באמת מתכוונים לקדם במדינית. וכל הרמזים, כל סמל מציע שזה לא תוכנית של שתי מדינות לשני ימים, כפי שהבנו אותה בתוך כדי שני עשורים האחרונים. ואם זה לא, ואולי זה יתקבל בצד הישראלי, לפחות בממשלה היוצאת ואולי הממשלה הבאה, אבל אם זה לא תהיה על בסיס של שתי מדינות לשני ימים, לדעתי אין סיכוי בכלל שהפלסטינים יסכימו לזה. יש להם, הם מאוד חלשים, אבל עדיין יש להם את הכוח להגיד לא. ולהביך את הערבים, את מדינות ערב, אם הם יגידו כן למשהו שפחות פחות או יותר תוכנית שתי מדינות, ושהם מדינות ערב עם כל הרצון שלהם להתקרב לישראל, לתאם עם ישראל מול איראן והאיומים המשותפים האחרים, לעשות טובות לממשל טראמפ, שהם גם מעריכים וגם יודעים לאיזה צד הם רוצים להיות עם הממשל החריג הזה. אני לא רואה שמצב שהממשלות של מדינות ערב יקבלו בו פומבי ו יהיו יכולים להגן מול הביקורת הפנימית על החלטה להגיד לפלסטינים, פספסתם את ההזדמנות ואנחנו מתקדמים בלעדיכם, לא תהיה מדינה פלסטינית.
אני דרך אגב חושב שיש פה עוד נקודה, אני לא בטוח שהיא תוכננה ככה, אבל יש פה עוד נקודה, כי חלק מהבעיה של מדינות ערב שרוצות להתחבר יותר לישראל, זה באמת הרחוב הערבי שעדיין מאוד תומך בעניין הפלסטיני. אבל מאחר, והפלסטינים כל הזמן מסרבים, מאחר שיש בתוכנית הזאת גם הקצאה של תקציבים ניכרים, גם למצרים, גם לירדן ואפילו ללבנון, שבעצם ישאלו את עצמם האנשים, למה אנחנו צריכים לשלם את המחיר? אם יש הזדמנות שגם אנחנו נרוויח מהעניין הזה, למה אנחנו צריכים לשלם כל הזמן את המחיר הפלסטיני? אולי כדאי לנו קצת לשנות את הגישה. וצריך לקחת את העניין הזה בחשבון. כי אני תמיד, אני טועה ואומר, למה הפלסטינים לא אמרו כן? אנחנו מוכנים. כל הרעיונות הכלכליים האלה נהדרים, בטח שמחובר, מדברים גם על החיבור שבין עזה לבין הגדה המערבית. אנחנו רוצים פריחה, אנחנו רוצים סגסוג, אנחנו רוצים הבטלה חד ספרתית, אנחנו רוצים את כל ההבטחות שיש בתוך התוכנית הכלכלית, אבל כפי שאתם אומרים, האמריקאים גם, זה מותנה כמובן בהסכמות מדיניות, אבל את הנושא הכלכלי אנחנו לא דוחים, למה לדחות את הנושא על הסף?
אבל אם זה היה נכון, אולי ממשלות מצרים וירדן היו באים לבחריין עם יותר להתלהבות, הם לא באו, הם באו...
סגן שר האוצר ומנכ״ל משרד האוצר.
בשקט בשקט, ולא לפרסם בתקשורת שלהם שאנחנו משתתפים בתוכנית של ממשל טראמפ להקים מזרח תיכון חדש, שאנחנו ואתם, האזרחים שלנו, תרוויחו מזה. לא שומעים את הטונות האלו. אז לדעתי הם יודעים את דעת הקהל שלהם יותר טוב מאיתנו. אז יש לי ספק שהשינוי שהתארת עדיין בא לפועל.
בוא נדבר קצת על היחסים בין הממשל האמריקני לישראל, לממשלת ישראל, על רקע הפרסומים השונים בעניין התוכנית הזאת. האם נכונה הטענה, כמו שזה מוצג, משתקף בצד הפלסטיני, בהתבטאויות של הרשות הפלסטינית, שממשל טראמפ הוכיח בכל מה שנאמר עד כה על תוכניתו, שהוא מוטה לחלוטין לטובת ישראל, ואולי זה לא נכון, ואנחנו בסופו של דבר נגלה שזה אחרת, כי אין לנו כרגע איזושהי אינדיקציה ברורה, מה בעצם יהיה מוטל על ישראל בתוכנית לכשתבוא לסיום או ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מה דעתכם לגבי המשמעויות, לגבי יחסי הממשל האמריקני עם ישראל, ממה שפורסם עד כה?
מה שאנחנו יודעים על התוכנית, כן, זה הכל משמועות ומיני הדלפות, אנחנו לא בטוחים לגמרי שזה, אלה הנתונים האמיתיים. דרך אגב, יש לי גם ספק אם הם מגובשים עד הסוף. אני חושב שהם כל הזמן עושים התאמות בעקבות מה שהם שומעים ומה שהם רואים. אבל, לדוגמה, דן העלה קודם את העניין, שלא מוגדר שהמצב הסיום הוא שתי מדינות. כמובן שזה אמור לשרת לא את האינטרס של הפלסטינים, אלא זה אמור לשרת את האינטרס של ישראל. דרך אגב, שעוסקים בפרטים הקטנים, אז בסוף זה כן, יש כאלה, היום יש מונח נורא שכולם אוהבים להשתמש בו, יש שם מדינה מינוס. מה זה מדינה מינוס? מדינה פלסטינית מינוס. מה זה מינוס? שאין לה ריבונות מלאה בכל הממדים, בסדר? למשל, הממשל הזה מקבל בצורה ברורה את תביעתו של נתניהו, לחופש פעולה ביטחוני של ישראל בכל המרחב הפלסטיני, מהנהר ועד הים, אוקיי? שזה אומר שהפלסטינים אין להם ריבונות מלאה בתחום הביטחוני, לדוגמה. או, כפי שאמר השגריר פרידמן, מכירים בעובדה שחלק מההתנחלויות אמורות להישאר, כן? בידי, בצד הישראלי. כלומר, לא יהיה להם ריבונות על כל השטחים שנכבשו ב-67. כלומר, יש בתוכנית האלה, הזאת פרטים, שבעצם הם פרטים שיותר קרובים לעמדות הישראליות מאשר לעמדות הפלסטיניות. מצד שני, הרעיון בכל זאת, להגיד לפלסטינים, זה נהדר לשעות במצב שבו אתם שועים כל כך הרבה זמן ולא מתקדמים, בואו תתחילו להתקדם, ויכול להיות שבהמשך חלק מהבעיות אפשר יהיה לפתור אותם בדרך אחרת, מה שהפלסטינים לא מוכנים. כלומר, חלק מהרעיון הוא גם לשבור את הקונספט הפלסטיני הקשוח של הכל או לא כלום. איך אמר לי סי בריקאט, שהייתי ראש מנהלת המסע ומתן, והייתי יושב איתו שעות, היה אומר, אני מעדיף להישאר בג'יפה הנוכחית, מאשר לקבל 97% ממה שאני מאמין שזה הזכויות שלי. או הכל, או לא כלום. אז בוא נשנה את הכלל הזה של הכל או לא כלום, ונתחיל מה אפשר לשנות, ומפה נתקדם הלאה.
אז כמה ממה שתיארת, אודי, זה לא שינוי לגמרי, בתפיסה אמריקאית, תוך כדי המון שנים. גם קלינטון וגם בוש בזמנו, וגם אובמה וקרי, בממשל שני שירדתי, הציעו מדינה פלסטינית, אבל עם מוגבלות. קודם כל, בכל הצעה אמריקאית הייתה ההצעה של חילופי שטחים. זאת אומרת, למה ישראל תשמור על כמה מהשטחים? בגלל התנחלויות, זה לפחות בגושים, זה מובן מאליו. אולי גם בגלל כמה צורכים ביטחוניים, יהיו שינויים בקווי 67, לא שישראל תחזור ממש לקווים של יוני 67. גם ההצעה של demilitarization, שלא יהיה למדינה פלסטינית צבא אמיתית, כן, בכוחות ביטחוניים לדברים פנימיים, אבל לא צבא שיכול לאיים את ישראל. וגם קרי עשה תוכנית בין ג'ון אלן ולבין בכירי בצהל, כדי לחשוב על כל הצורכים הביטחוניים של ישראל, בצורה של מדינה פלסטינית או שתי מדינות, וכל אחד באחד מהם היו מוגבלות על הריבונות של מדינה פלסטינית. אבל כל הממשל, כל ממשל קודם גם תיאר בכלל את התמונה של שתי מדינות, והמדינה הפלסטינית צריכה לקבל על עצמה את כל המגבולות על הריבונות שלה, בגלל צורך, בגלל כלכלה, בגלל ביטחון, בגלל כל הדברים, אבל לפחות שהם יחשבו שהם, או הם ירגישו שהם קיבלו את זה על עצמם, והם החליטו את זה, והם קיבלו את ההחלטות במקום לצרך, איך אומרים, לבלוע את הצפרדע, לא בהחלטה שלהם, ולא בסך הכל להיות יכול להגיד לעם שלהם, סוף סוף השגנו את החלום שלנו, יש מדינה פלסטינית, אפילו עם המגבלות בריבונות.
לסיום אני רוצה שנעשה כאן איזשהו דיבייט, קצר. אודי, אתה תציג מה לדעתך יכול להיות טוב בכל הסיפור הזה של תוכנית טראמפ, גם אם אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים המלאים שלה, ודן, אתה תציג בעצם את הפסימיות שבסיפור הזה, בהנחה שאף אחד מהצדדים לא יודע באמת איך דברים התפתחו בלי לקרוא את הנייר שעליו כל התהליך אמור להתבסס, אבל בכל זאת, על סמך האינטואיציה שלכם, על סמך הניסיון שלכם והידע שלכם, בבקשה.
אז אני הצד האופטימי. כן. כאילו, אומר, הצד שתומך ברעיונות החדשים של ממשל טראמפ.
שעדיין לא ראינו, אבל מניח שיצמח מהם משהו טוב.
אז גם תשובה למה שדן אמר קודם, צריך לזכור שבכל הפעמים הקודמות שהגענו במסע ומתן, כן, בשלושה וחצי סבבי מסע ומתן אמיתיים שהיה לנו, שהגענו לשלב הזה של צריך לקבל החלטות בסוגיות הליבה, הפלסטינים או שהשיבו לא לקלינטון, או שברחו משולחן המסע ומתן ולא נראו יותר.
ואני כלומר, מסכים עם זה. כן. והתפיסה שלי כיום זה רק לשמור על זה כאפשרות לעתיד, לא עם הנהגה הנוכחית, זה לא יקרה.
כן, אז עכשיו אני אומר מצוין, אם אנחנו מבינים שההנהגה הנוכחית היא לא רלוונטית, זה לא רע עבור מדינת ישראל, שמציבים תנאים חדשים להסדר, שלא מה שב-2000 דנו עם קלינטון, עד היום פחות או יותר הפרמטרים של קלינטון השפיעו על המסע ומתן לאורך השנים. הכל נמדד ביחס לפרמטרים של קלינטון. עכשיו רוצה הממשל לשים פרמטרים חדשים. פרמטרים חדשים שמכירים בהרבה עובדות שכבר קיימות בשטח, שמאוד קשה יהיה לבטל אותם. לא רע מבחינתנו, דרך אגב גם לא רע מבחינת להחזיר את הפלסטינים לתמונת המציאות. נחמד החלומות, החלומות האלה הבלתי מתגשמים. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הפלסטינים שבאו למסע ומתן לאורך השנים, לא כל כך עניין אותם היישום. עניין אותם עיגון הזכויות. הם כל הזמן חלמו על עיגון הזכויות. שני האידיאולוגים הפלסטינים הידועים, כן, אגב וחלדי, כתבו מאמר מאוד מפורסם לפני שנה, שנתיים, שהבעיה של הפלסטינים שנשארו תנועה לשחרור לאומי ולא עשו את המעבר בין תנועה למדינה בדרך. לא הבינו שהם צריכים להתנהג כמדינה בדרך. אז יכול להיות שעכשיו אפשר לקבוע כל מיני כללים, שמהכללים האלה אפשר בעצם לבנות את המצב של מדינה בדרך, ובואו נראה איך המדינה הזאת מתפקדת, בואו נביא את החבילה הכלכלית המפוארת הזאת ונראה איך ממנה מייצרים משהו אחר, ויכול להיות שזה יוביל לכיוון של פתרון מה שלא היה עד עכשיו.
טוב, אז קודם כל אני חוזר ואומר, אני חושב שאין אפשרות בכלל, זה לא בגלל טראמפ, להתקדם כל הדרך לשתי מדינות לשני ימים עכשיו. אין אפשרות עם ההנהגה הנוכחית בצד הפלסטינית, אולי גם בצד הישראלית. אז המטרה האמריקאית צריכה להיות לשמור על זה, to keep it alive, לשמור על זה כאפשרות לעתיד אחרי שינויים בהנהגה. מה שמטריד אותי, שהרמזים מציעים ואמירות לאחרונה מציעות שתפילת טראמפ זה לא לשמור על זה לעתיד, זה אלה לקבל החלטות שירוג את האפשרות לעתיד. אולי התוכנית היא ככה, ואני לא רוצה לשפוט תוכנית שעוד לא ראינו, אבל להציע משהו שנקרא איים מבודדים של אוטונומיה מוגבלת פלסטינית לנצח, וסביבם סיפוח של התנחלויות, כולם, גם הגושים וגם ההתנחלויות מבודדות יותר עמוק בגדה המערבית. אין ספק שהפלסטינים ידחו את זה, אני לא רואה מצב שמדינות ערב יקבלו את זה, אבל אחרי תוכנית כזאת הוצגה והפלסטינים ידחו, ארצות הברית תגיד לישראל, יש לכם אור ירוק, תעשו מה שתרצו. ועם כל ההצעות והאמירות על ציפוח ששמענו בסוף של הקמפיין הבחירות בישראל באפריל, זה מציע שאולי לפני סוף הקדנציה של הקדנציה הראשונה, אני מקווה היחידה של טראמפ, שישראל תקבל את ההחלטה הזאת ותחשוב, יש לנו תמיכה של הממשל הנוכחי בארצות הברית לעשות ציפוח, ועם צעדים חד צדדים כמו זה, מחוץ לכל הסכם, מחוץ לכל מסע ומתן, לדעתי זה סוף החלום והחזון של שתי מדינות, זה יטיל לחץ אדיר על התפיסה של ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית, וזה יטיל לחץ אדיר על הברית בין שתי דמוקרטיות, ארצות הברית וישראל, בשנים הקרובות.
אני רוצה להצטרף דווקא עכשיו לשנות...
אתה כבר לא כל כך אופטימי.
כן, לא, לשנות, לא, כי יכול להיות שבאמת נעשה טעויות. אני, גם אני חושש מהעניין, יש פה איזשהו עניין של משחק האשמות. כלומר, הנה, אנחנו הטובים, אנחנו היינו מוכנים ללכת לבחרן, אנחנו מוכנים לקבל את העקרונות של הממשל, של ממשל טראמפ, ושוב פעם הפלסטינים האלה מסרבנים, ומוכיח שאין עם מי לעשות פה עניינים, ואי אפשר יותר לחכות להם. די, נגמר הזמן, אי אפשר לחכות להם יותר. אז בואו נתחיל בתשובה הציונית העולמת לקבוע עובדות בשטח, ומה עוד? שיש לנו ממשל כל כך אוהד, שקשה לשער שיהיה לנו כזה ממשל אוהד בעתיד, אז למה לא למצות עכשיו את המצב הזה, ולקבוע כמה עובדות, שנקבע אותם נרגיש נורא טוב, ואחר כך אני מסכים עם דן, נתחרט על כך.
דן ואודי, תודה רבה לשניכם.